ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה. הפודקאסט שבו אני מביא לכם אנשים שחיים בקדמת הבמה האישיים של חייהם או העסקיים. והפעם הבאתי מישהי שאני לא יודע להגיד אישי, עסקי, אבל בטח בטח יותר אישי אני חושב, אם כבר. קוראים לה מעיין לוי, ומעיין לוי היא בחורה מאוד מיוחדת שאני חייב להודות שראיתי אותך פעם ראשונה באינסטגרם אני חושב. ואז פניתי לרי סגב שהיא חברה משותפת, ראיתי שרי סגב איכשהו קשורה גם אלייך, רי סגב גם התארחה בפודקאסט הזה, ואמרתי אני חייב לפנות לבחורה הזאת, יש אנשים שאני פשוט מרגיש משהו פנימי, איזה קריאה, אני נשבע לך, לפנות אליהם ולראות מה היקום מביא לי. ואני רוצה שתראו גם אתם איך אני מתכונן לפודקאסט, בסדר? ככה אני מתכונן לפודקאסט, לא יודע אם רואים, זה כמות השאלות שהכנתי, רשום פה מעיין לוי.
לא יודעת אם נספיק הכל.
אני לא יודע גם אם נספיק הכל. והמטרה שלי זה, אני חושב כמו הצופים או כמו המאזינים, זה פשוט להיכנס לראש של הצד השני, להבין מה עומד שם, להרים אבנים, לראות מה קורה, ולא לדעת באמת מה אנחנו נגלה. אז מעיין לוי, מה שאהבתי אצלך זה באמת היכולת שלך להיות אותנטית, פתוחה, ולהיות שם באינסטגרם חשופה לחלוטין.
כן.
לא משנה מה היקום יביא לך, את שם בנוכחות מלאה, וזה מה שאהבתי אצלך. אז ספרי לי קצת, קודם כל נעים מאוד.
נעים מאוד.
איזה כיף שאת פה.
כיף לי להיות פה.
אז מה קורה? מי את? מה את עושה? כאילו...
טוב, אז אני קודם כל שחקנית. אני הגעתי ממשחק, ואת האינסטגרם גיליתי בקורונה. זאת אומרת, זה לא שלא היה לי חשבון אינסטגרם לפני, היה לי חשבון אינסטגרם שקט כזה, 700 עוקבים של החברים וכזה. והגיעה הקורונה, ובאמת ככה המקצוע שלנו, המשחק, תיאטרון, התרבות, ככה לא היה מושג מה קורה. ושם התחיל הרומן שלי האמיתי עם אינסטגרם ועם יצירת תוכן.
רגע, לפני זה היית עסוקה או שזה היה כזה מדי פעם?
הייתי שנתיים אחרי סיום הלימודים שלי, לימודי המשחק שלי, וככה עשיתי כל מיני עבודות זמניות ואודישנים, וקיוויתי שזה תפקיד ככה ייפול עליי.
אני רגע, בוא נפתח סוגריים לפני שאת ממשיכה עם הזה. תגידי, איך זה להיות באודישנים? אני פעם הייתי איזה יומיים וחצי מיני דוגמן, והגעתי לאיזה אודישן וחצי, ואתה בא, אתה רואה איזה חבורה של חתיכי על, ואתה אומר, רגע, שנייה, ואתה בא, נותנים לך איזה שורה, ואז אתה גם מגלה שזה שהיה לפניך, ביי דני, תמסור דש לאבא, ואז זה שמאחוריך, הלאה, לא ראינו אותך הרבה זמן, איזה כיף, איך אימא, ואתה כאילו מרגיש שאתה נטוע באיזה עולם, לפחות אני, שהוא זר לחלוטין, ושם כולם עם קשרים וכולם מכירים, אז איך זה היה לך?
זה לא ככה באודישנים של תפקידים. Okay. זאת אומרת, זה ככה יותר באודישנים של פרסומות וכאלה. כשאתה בא לאודישן של תפקיד, אז אין תור כזה ארוך של שחקנים שמחכים, זה פחות עובד ככה. בעיקר הקורונה הכניסה לעולם את האודישן המצולם, זאת אומרת, בכלל לא צריך לפעמים להגיע, לפני שאתה פוגש למלהקת, אתה בכלל מצלם אודישן בבית. אז זו סיטואציה מלחיצה, בכלל לעמוד למבחן זה מלחיץ תמיד. בעיקר שמדובר פה בך ובכישרון שלך, ואת כזה עומדת מול המצלמה, ומה שיש לך זה מה שיש לך. וכשאומרים על זה לא, אז זה נורא...
זה נורא אישי.
זה מאוד אישי. בכלל, משחק זה כזה, זה הכלי. זאת אומרת, הכלי זה הגוף, הדיבור, מה שיש לי, כאילו, וכן.
איזה רכבת הרים זאת.
כן, זה מקצוע די מטורף.
כאילו, אני מנסה לחשוב איזה נקודות קיצון בן אדם מגיע, איזה מחשבות עם עצמו מגיע, יושב בבית... בן אדם גם שהיה עסוק נגיד לפעמים, ואז לא מגיעות פתאום עבודות.
כן, זה מקצוע מאוד מורכב, ואני, טוב, אני מאוד מאמינה בטיפול גם ככה, אבל אני חושבת שכאילו, כן, להיות מלווה באנשי מקצוע, ולפחות איש מקצוע אחד שגם יטפל בך, ויזכיר לך איפה הבסיס. כי אני חושבת שהקושי במשחק זה שאתה כאילו תלוי במלא אנשים אחרים.
כן.
אתה תלוי בבמאי ובמלהקת ובטייפקאסט ובאיך אתה נראה ומה צריך לתפקיד ואם אתה מפורסם או לא מפורסם וכאילו זה באמת נורא קשה לזכור שאתה אדם בפני עצמך ושהכישרון או האישיות שלך לא תלויה באם קיבלת תפקיד או לא. זה, כן. יש המון משתנים במקצוע הזה וככל שמתבגרים מבינים את זה יותר. זה נהיה קצת יותר קל, אבל...
אני רגע אפתח עוד סוגריים. כי דיברת על טייפקאסט.
כן.
עכשיו, את לא בחורה רגילה.
לא, בכלל לא.
ממש לא. ומי שילך לאינסטגרם של מעין לוי עכשיו, יעצור שנייה. ירוץ רגע לאינסטגרם שלה. קודם כל, שימו שם עוקב.
דחוף.
דחוף. אבל את בחורה לא מהנערות פוסטר הרגילות. היום קצת יותר יש דיבור.
כן.
על אנשים שהם יותר מלאים. אחרי חתונה ממבט ראשון גם היה...
היה עניין.
עניין שם עם מעיין גם כן, נכון? מעיין
נכון, כמובן, נכון? נכון.
אז כאילו, איזה מין טייפקאסט את היית כשאת מגיעה לאודישן? איזה, מה, את החברה של, אני מנסה לחשוב איך זה...
שאלה מעולה.
נכון?
שאלה מעולה, אדי. אני אשמח לענות עליה. לא, אבל בלי צחוק, זאת נקודה קצת כואבת. גם בארץ הכל מגיע מאוד מאוד באיחור. ורוב האודישנים שאני קיבלתי, זה היו אודישנים של, אפילו בתיאור כתוב, שמנמנה, זורמת, מחייכת, מצחיקה, זאת אומרת, זה אף פעם לא היה זאת שמתאהבים בה, או התפקיד הראשי, או המצליחנית, או המנכלית, זאת אומרת, זה תמיד היה מין תפקידי סייד כאלה, שהם תפקידים מהממים, אבל זה מין כזה פוגש אותך בנקודה של אני יכולה גם להיות תפקיד ראשי, וגם אפשר להתאהב בי, או שאני יכולה לנהל חברה, או להיות...
עצור, אני התאהבתי בך. אני נשבע לך שראיתי אותך, אמרתי, וואו, אני רואה משהו בך, באמת, וגם עכשיו אני יושב איתך פעם ראשונה, אגב, למי שככה שואל את עצמו... איך אני מכין את עצמי, נגיד, או איך אנחנו מתכוננים. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, יש בך משהו בעיניים שהוא ממש טוב.
תודה.
וכאילו, what you see is what you get. הכל בהלימה אחת מושלמת, וזה
נכון.
מדהים.
איזה כיף, תודה. אז היום אני יודעת את זה על עצמי. בוא נגיד שלקח לי כמה שנים טובות, אבל היום אני יודעת את זה על עצמי, וזה נורא כיף לדעת את זה. אבל באמת המקצוע הזה הוא מקצוע שנורא מחפש טייפקאסטים, ואנחנו די סגורים, זאת אומרת, אנחנו די סגורים בראש, אנחנו קשה לנו גם לראות את הבחורה השמנה, שהיא לא המצחיקה ולא הכלילה ולא הזורמת ולא החברמנית, אלא מישהי שיותר עומדת על שאלה וכזה, יש לה שאיפות ורצונות, והיא רוצה להגיע למקומות ולפתוח עסק, סתם, אני רגע מכניסה גם את החיים האישיים שלי, כי יש לנו איזו דמות בראש שראינו אותה, ראינו אותה בפרסומות שגדלנו, ראינו מנחות טלוויזיה, ואף אחד לא הייתה שמנה.
ועדיין.
עדיין,
נכון. מנחות טלוויזיה זה עדיין כאלה.
מאוד, מאוד. זה האזורים הכי פרסומות והנחיה, זה אזורים מאוד סטריאוטיפיים. וזה קשה, אין מה להגיד. טייפקאסט זה...
למרות שבארצות הברית, אמרת שאנחנו גם באיחור, בארצות הברית יש שם מלא נשים שהן מצליחניות, שהן הכוכבות של הסרטים, מצחיקות, כאילו מלאות. יש לך את אופרה ווינפרי, שהייתה בחורה מאוד מלאה, וכאילו היום זה כבר לא אישו. זה כבר נון אישו איפה שהוא.
תראה, אני הייתי רוצה להסכים איתך, אבל על פניו באמת יש פחות אישו.
כן.
אבל אני חייבת להגיד לך שביום יום ובמקומות החשובים באמת כמו תעשיית האופנה, רפואה, יש המון שמנופוביה שאני הולכת ברחוב, זאת אומרת, נכון, יש יותר ייצוג, אבל גם אופרה, התעסקו במשקל שלה.
כן.
התעסקו שהיא ירדה במשקל, עלתה, זאת אומרת, זה דברים שהם נורא נורא מעסיקים אותנו, יש כותרות על אנשים מפורסמים שעושים דברים מדהימים, מסעדות, כוכבי מישלן, ומתעסקים בזה שהשף הזה ירד המון במשקל במקום העשייה שלו. זאת אומרת, נכון, אנחנו רואים יותר מגוון של יותר גופים, ועדיין אנחנו חיים בחברה סופר שמנופובית, ובארץ זה באמת מאוד, זה חריף, אני פוגשת את זה ביום יום שלי.
נעלבת באיזה כאילו אירוע מסוים באופן כאילו קיצוני, קשה, ראית איזה משהו, שמעת איזה אמירה שלא היית כביכול אמורה לשמוע. כאילו אני מנסה להיכנס לראש ולכל מיני סיטואציות, ועוד מעט אני קצת אשאל אותך על הילדות שלך גם, אבל אני מנסה לחשוב, כאילו האם...
את האמת שאני לא נעלבת הרבה בשנים האחרונות, דווקא ככל שאני יותר נחשפת, אז אני כאילו פחות נעלבת.
בת כמה את?
33. אבל אני זוכרת שלפני, כשעברתי לתל אביב, האקס שלי, שהיה אז חבר שלי, קנה לי אופניים. סיפור שלא סיפרתי, כאילו, כמעט לאף אחד.
אוקיי. אפשר לעשות איזה שיר בזה, בכוכב נולד, אליאב, שיעשה שיר עם עוד שם על בחור.
בחור שקנה אופניים. כן. והוא קנה לי אופניים, והוא הביא לי אותם, ונורא התרגשתי, וזה, והוא אמר לי, ודאגתי להחליף לך את הכיסא, לכיסא גדול.
אוקיי. וזה המעליב.
ואמרתי, וואי, תודה, איזה מתחשב, החליף לי את הכיסא לכיסא גדול, אבל איפשהו זה נשאר איתי. ואז נסעתי לנסיעה הראשונה שלי באופניים בתל אביב, וחלפתי, נסעתי לעבודה וחלפתי על פני איזשהו קיוסק, ומישהו אמר לי, יופי, את באמת צריכה לרכב על אופניים קצת.
וואו.
ואז אתה מחבר, כאילו, יש איזה חיבור, אני מחברת את מה שהוא אמר לי, מה שהוא אמר לי, ואני נעלבת, כאילו, ברור. עכשיו, זה דברים נורא קטנים, לעומת זאת שאני יכולה לחוות דברים הרבה יותר קשים מזה, תגובות ברשת וזה, ולא להיעלב, אבל שזה מגיע במין איזה משהו שהוא נורא נורא שמנופובי, לראות שמנה רוכבת על אופניים ולהגיד לה שהיא צריכה להמשיך לנסוע, זה דבר נורא שמנופובי להגיד. וכאילו, דווקא הדברים האלה כן זה צובד, זה נשאר, אין מה לעשות, אני לא...
כן.
עשויה מ... כן. חומר אנושי.
איזה קטע.
אז כן, אז דברים כאלה זה מעליב אותי.
אבל בתעשייה כאילו פחות נעלבת, או שגם היו מקרים, או...
לא, את האמת, אני לא זוכרת איזה משהו ספציפי.
בוא נחפיש קצת אנשים, מה אכפת לך? מה...
אני אגיד מה... קודם כל, יש את מי להכפיש.
אוקיי. Okay.
אבל בעיקר, פחות כשיצאתי החוצה, יותר במסגרות, בבתי ספר למשחק, כן, חטפתי דברים קשים. אני גם מספרת את זה בהרצאה שלי, ואני נורא מפחדת שאיזה מורה למשחק שלי פתאום יצוץ בקהל, כי אני...
וואו.
Wow. כי אני אומרת דברים שהם אמת, אני לא ממציאה שום דבר, אבל עדיין, כאילו, אנשים לא מאמינים שזה דברים שקרו, שהיה מורה למשחק, שאני מאוד, הלימודי משחק מאוד, מאוד תובניים ומאוד מאוד השמנתי, למדתי בשני בתי ספר, ובאחד מהם איזה מורה אמר לי, ממש כבר לא רואים את הכישרון שלך.
כי?
כי השמנתי.
וואו.
איפה את מחביאה אותו.
וואו.
אז היו, כן, בעיקר בבתי ספר הרגשתי את זה.
אני גם חושב על על כל התעשייה הזאת, זה תעשייה שנורא קל להיכנס למצב של אליל. זאת אומרת, אתה מגיע לזה מקום, אתה הופך להיות המורה הדגול של בית ספר X או Y, ולא סתם אנחנו שומעים על מלא דברים שקורים בתעשיית הדוגמנות, והזה, ומאחורי הקלעים היום, שאת יודעת, עם כל המיטו, מה שקרה, זה נורא קל להיות במקום הזה של פתאום להגיד איזה משהו, ואני אפילו מנסה לחשוב על עצמי, מה היה קורה לי אם אני הייתי גדל במקום כזה, והופך להיות כאילו איזה טיפוס אליל בעיני עצמו.
עם המון כוח.
עם המון כוח והמון אגו. וואו, זה נורא כאילו קל אפילו ליפול למקומות האלה.
נכון. גם סטודנט למשחק, או סטודנט למשחק, זה הדבר הכי פגיע שיש. כי כל מה שאת רוצה זה שאוהבו אותך, ושתצליחי, וכאילו כל מה שאומרים לך זה אמן, ואת כאילו עומדת בפני שורת האנשים הכי טובים בארץ, שהם אלו שיחרו את גורלך, ואז אומרים לך, גורלך הוא שאת לא יכולה להיות שחקנית עם את שמנה. ואז את כזה, באמת, כאילו, זה אמונה שהלכה איתי הרבה זמן, הייתי צריכה ממש כאילו לעבוד קשה כדי לשבור את האמונה הזאת.
וואו. ואז הגיעה הקורונה.
הקורונה עשתה לי, מה זה טוב.
איזה כיף לאנשים שבאמת בזמן הקורונה המציאו את עצמם. אני גם המצאתי את עצמי, אבל בהתחלה, וואו, היה לי קשוח ביותר. כן. נדבר על זה בפרקים אחרים, אבל אז לך זה דווקא בא מגניב.
כן, את האמת ש...
שוב, מהתחלה? גם,
לא, לקח לי זמן, אוקיי. כאילו, בהתחלה כזה בבית, והסגר, הסגר הזה, וואו, כאילו נראה לי אנשים לא זוכרים... כמה חוסר ודאות היה בסגר הזה, כאילו...
תאמיני לי שאני
אתה זוכר.
אני זוכר, הייתי עם ילדה בת חודש, וילד בן שנתיים וחצי, ואתה מבין בתור עצמאי, שנגמר הביזנס, ועכשיו אני חודש, או לא יודעים אפילו כמה, אני הולך להיות עם הילד הקטן, עם כאילו עם הילד בן שנתיים, ילדה בת חודש, ואישה אחרי לידה, ואני צריך לתחזק את כל הדבר הזה, ולהיות... כאילו עוצמתי, ואני התרסקתי ברמות מטורפות. ישבנו במושב, אנשים לא רוצים להתקרב אחד ליד השני, יושבים מרחקים, כאילו הכל אסור לגעת, אסור זה, אל תיכנס אליי הביתה, אני לא אכנס אליך. ואני מסתכל ואני אומר, איך אנחנו אוכלים את השיט הזה עכשיו? ומה אתה מסביר גם לילדים? למה אתה לא יכול להיכנס לחבר שלו לתוך הבית עכשיו? לא ירשו, אנשים לא ירשו להיכנס לתוך הבית. אז אני זוכר, ויש פה בטח אנשים שזוכרים, אבל בואי תספרי לך, זה היה מהעיניים שלך.
לא, זה מטורף, כאילו, מהעיניים שלי, קודם כל הייתה דממה. הייתה דממה וההדהוד של כל הפחדים שלי, של מה קורה וזהו, והמקצוע שלי נעלם, ואני לא אהיה שחקנית, ומה... בלגן בראש, ותמיד, תמיד ב-back of my mind, רציתי להיות כזה אושיית רשת, רציתי כזה, לא ידעתי למה, אבל כאילו היה לי איזה רצון כזה, ואני זוכרת שחיפשתי בגוגל איך להיות יוצרת תוכן.
וואו.
לא ידעתי מה זה, לא ידעתי, שמעתי תוכן, ולא הבנתי מה זה תוכן, מה זה המקצוע הזה, מה זה אומר, והתחלתי לחפש בגוגל, ולא מצאתי תשובות, כי נראה לי זה היה עוד לא כמו היום, שזה נורא מבינים מה זה אומר ליצור תוכן, ומפה לשם כאילו פשוט התחלתי לעשות את זה, כאילו באיזה אופן
גילית
טבעי,
משהו
תמים.
בגוגל או ש...
לא, לא, כל כך, לא אוקיי. גיליתי תשובות בגוגל. מה שקרה זה שהייתי הרבה באינסטגרם, ופשוט התחלתי לראות נשים כמוני, אבל שהן עושות משהו שאני לא העזתי לעשות.
רגע, שנייה, אבל בשלב הזה את גרה בתל אביב.
אני גרה בתל אביב.
עם שותפים, עם לבד.
עם שותפה, אוקיי. הייתה לי שותפה. עבדתי, הייתי מחמשית במסעדה, מנהלת משמרת.
אוקיי.
ונסגרה המסעדה, וואו. וכאילו, והייתי בבית, ולא ידעתי מה לעשות.
אני רק מנסה להיכנס לראש של אנשים רווקים בתקופה הזאת, מה הם עושים בכלל, שאסור להיפגש, אסור זה. וואו, איזה תקופה הזויה, מאוד לבד.
מאוד לבד, כאילו המזל זה שבאמת שהייתה לי את השותפה הזאת, שנשארנו ככה בתל אביב ביחד, וזה היה נורא מפחיד, כאילו גם אני מאוד מפחדת ממחלות וזה, אז היה לי כאילו בכלל, אני הייתי בחרדה נוראית, מהקורונה מלחטוף את זה וזה, באמת אני הייתי מהאחרונים שחטפו, כאילו רק לפני איזה כמה חודשים.
גם אני, לפני כמה חודשים.
החרדה שלי כנראה הרחיקה את הדבר הזה ממני, אבל מה עושים? כלום, מבשלים, אוכלים, שותים, מהשנים.
בסדר, אפשר להגיד זה.
כן, כן, זה ברור. את האמת שבדיוק אז אני הפסקתי, אבל...
אני גם חושב שאם אני הייתי בתל אביב, כאילו בגיל הזה פחות, אני הייתי... עושה מסיבות בית, עושה דברים, לא יודע, אבל גם בהתחלה פחדו.
בהתחלה זה פחדו, אחר כך התחלנו להיפגש ולהיפגש ולהיפגש ולהיפגש, וזה נפתח כל הקטע הזה של לבוא לבתים של אנשים ולשבת, וכזה לעשות מזה משהו כיפי, אבל זה לקח זמן, זה לקח כמה חודשים טובים.
לקח כמה חודשים.
כן, ובתוך כל הבלגן הזה אני שאלתי את עצמי הרבה מאוד שאלות, אני הייתי מאוד מפוחדת ומעורערת, ולא ידעתי כאילו מה יהיה איתי, באמת, מה אני עושה עם החיים שלי? ובאמת באופן תמים לחלוטין פשוט התחלתי לפרסם פוסטים באינסטגרם חשופים גם מבחינת הלבוש שלי וגם מבחינת מה שאני אומרת. התחלתי לדבר...
וידאו בעיקר או...
לא, תמונות. עוד לא היה וידאו באינסטגרם, זה היה משהו נורא, היה וידאו באינסטגרם, אבל זה לא היה... בעיקר היו תמונות.
אוקיי.
והתחלתי לכתוב על כל מיני חוויות שלי עם גברים, עולם הדייטינג, אוכל. כן, התחלתי לכתוב בתמימות, באמת. בכלל לא חשבתי מה אמא שלי תחשוב על זה נגיד.
אוקיי. אמא שלך נחשפה לזה? היא באינסטגרם?
כן.
אוקיי. אוקיי, מעניין.
היה משבר, היה משבר.
היה משבר, אוקיי.
היה משבר. אבל ומהתמימות הזאת פתאום קיבלתי איזה הד בחזרה, כאילו שמתי את עצמי וקיבלתי פתאום כן, כאילו פתאום קיבלתי אישור, וזה היה נורא מוזר, כי כל החיים אמרו לי צריכה להיות אחרת, צריכה להיות פחות, את צריכה להיות קטנה, את לא מתאימה לפה.
איזה תגובות, מה, איך ראית את האישור הזה בעוקבים, בתגובות?
זה פחות מזה, זה פתאום מישהו...
בנות, בנים, מה?
קודם כל נשים בעיקר, mm-hmm. עד היום דרך אגב הקהל שלי הוא רובו, הוא 80 ומשהו אחוז נשים, mm-hmm. יש גם גברים, אנחנו אוהבים אותם ואנחנו איתם, אבל אני זוכרת ממש מישהי שיתפה פוסט שלי, וזה היה לי נורא הזוי.
מישהו את לא מכירה.
כן, אמרתי וואו, איזה מטורף, ואחר כך פתאום הודעה, אני מתחברת למה שאת כותבת, וזה אנחנו לא מכירות, אבל שתדעי, את מדהימה. ואני לא הבנתי שקורה פה משהו, אבל כאילו משהו גרם לי להמשיך. אמרתי, טוב, זה... אני משהו עובד. והמשכתי באמת בתמימות, בלי לתכנן, בלי לחשוב, בלי להתכוון. ו... אתה יודע, שאתה בייעוד שלך, יש איזו תנועה מאוד חזקה. כאילו ככה אני חושבת. כשעושים משהו מהבטן, ומהייעוד, ומהתשוקה, יש לזה איזו תנופה.
כן.
וזה מה שקרה. ואז הבנתי שאמרתי את עצמי, אני עוצרת תוכן.
וואו.
זה לקח לי איזה שנה.
אז היום אם רושמים יוצרת תוכן, או איך להיות יוצרת תוכן בזה, אז רואים אותך, את עולה.
אני עולה.
פתרת את זה לגוגל.
ממש. וזה התגלגל והתגלגל, ונהיה פתאום משהו, ופתאום, זה לא פתאום, כן, זה הרבה עבודה, אבל...
רגע, שנייה, מ-700 עוקבים בערך, להיום?
12,300 באינסטגרם, ו-30,000 בטיקטוק.
וואו.
כן.
איזה יופי.
כן, ממש, יש לי קהילה ממש מהממת.
כן, כוכבת טיקטוק, ממש.
ממש.
אשכרה, אוקיי.
כן, לטיקטוק נכנסתי קצת יותר מאוחר, אבל...
אני עוד לא...
עוד לא שם. בסדר, לאט לאט, אתה תגיע.
אני אגיע. אתה תגיע. אין ברירה, אין זה. בשבוע הבא, לא, השבוע אני מראיין את סמנכלית פייסבוק, אני לא אגיד לה את זה, או שכן אני אגיד לה את זה, לא יודע.
דווקא מעניין לשאול אותה.
מה היא חושבת על טיקטוק ועל...
כן, לגמרי, אז...
קוראים לה מעיין אגב.
אין המעייניות.
אין. גם לבן שלי קוראים מעיין. חבר'ה, זה השם, אין מה לעשות.
זה אין מה לעשות.
תחליפו.
זה אנשים טובים מאוד.
אנשים טובים.
כן, ואז עוקבים עלו, ופתאום מותגים וקמפיינים התחילו להגיע אליי, והבנתי שזה רציני.
במקרה, דרך סוכנים, דרך מה...
בהתחלה זה היה ממש לבד, זאת אומרת, לא דרך איזושהי סוכנות או משהו כזה.
כן.
והמשך הדרך גם נפגשתי עם ריי, ואז הייתה סוכנות שגם נסגרה, ג'וסי, שהייתה סוכנות של דוגמניות בכל מגוון הזה,
של
ריי סגב, ואז היא גם נסגרה, ופשוט הייתי, את רוב העבודות שלי ככה עשיתי די לבד, פשוט פנו אליי, הכנתי הצעת מחיר, בכלל לא ידעתי מה זה אומר.
שלחי לנו הצעת מחיר. בטח, כן, שולחת. הלו, איך מכינים הצעת מחיר?
זהו, אני, יש לי קטע כזה שאני לא יודעת לבקש עזרה.
גם איך מתמחרים?
לא היה לי מושג, אז המצאתי.
אוקיי.
הצעת מחיר הראשונה שלי, ישבתי עד 4 בבוקר, אני לא אשכח את זה. לא הבנתי איך רושמים הצעת מחיר. התחלתי להסתכל, לחקור.
היית מהם עלי טלפון?
אין, לא הכרנו, אבל מה אני אעשה? היום אני מכינה הצעות מחיר, מה זה? כולם עתיקות ממני.
כן, סבבה לגמרי.
הסכמים וזה, אבל כן, זה מין, הכל היה, אני ידעתי שאם אני לא אקפוץ למים, ראש אבל, כאילו קופצת, אז זה לא יקרה. ואני צריכה לעשות דברים שהם לא באזור הנוחות שלי. מי יודע מה זה הצעת מחיר?
כן.
מה אני יודעת מה זה להוציא לך דרישת תשלום? לא ידעתי.
אז מה הייתה העבודה הראשונה, נגיד? מה היה הדבר הראשון של...
אחת העבודות הראשונות הייתה, היה יום צילום דווקא בתור דוגמנית, שלקחה אותי דקל, שיש לה את המותג Everybody, שזה מותג בגדי ספורט, באמת לכל, לטווח מידות מאוד 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 רחב.
אוקיי.
והיא ביקשה שאני אבוא ליום צילום. זה היה יום צילום בתשלום, וזאת הייתה, כן, אחת העבודות הראשונות שלי, אם לא הראשונה, בתור כאילו מעיין של האינסטגרם, בתור This is מעיין, שזה כאילו שם, ומשם זה התחיל כזה להתגלגל. זה בגדי ים, ואז כל מיני, התחילו לפנות אליי, ואז הבנתי שיש פה משהו, וגם זה השלב שהתחלתי לקחת את התוכן שלי יותר ברצינות.
ואני אשאל אותך שאלה רגע על הפנים שלך. הרי בן אדם, שהוא נגיד רגיל ללא, לא, או כל מיני להיאבק בחיים, ופתאום קוראים לו דברים טובים, אז זה המון, כן, זה מזל, וכן. והזהות שלנו הפנימית, היא נורא, לוקח לזמן עד שהיא מתגבשת ומגיעה לשם. ובהתחלה, אני מנסה רגע לשים את עצמי במקום שלך, הייתי כאילו בא ליום צילומים ואומר, מה זה בשבילי? זה לי, זה כאילו, ויוצא מזה, ועדיין כאילו בחוסר אמונה כזה, רגע, מה היה פה עכשיו? ולמרות שיש משהו ביום צילומים שהוא נורא מעצים, כי כן. אתה נורא זה עליך, אתה בפוקוס, אתה בזה, אני הצטלמתי זה פעמיים וחצי בחיים שלי לזה.
אז אתה יודע.
אז אני יודע מה, מה אתה מרגיש מאוד מועצם, אבל גם, שוב, זה יכול להיות גם נורא פייק ונורא, כאילו אתה שם על עצמך, ו, ואם זה מתמשך עוד הפעם, קודם כל יש את הפחד שזה באמת, אתה הופך להיות, להדיר את עצמך ולהפוך להיות איזשהו אייקון בעיני עצמך, זה אחד. אבל אני מניח במקרה שלך, שבהתחלה לוקח זמן רגע. זה אני מעיין הרגילה, עכשיו יש פה את המותג הזה, או את, את הפרסונה הזאת, האם הזהות שלך התגבשה לוואלה, אני תותחית על, מצליחנית, מיוחדת, whatever, לא יודע מה המילה שאת שמה, או שאמרת וואלה, אני עדיין, את יודעת, סינדרומה מתחזה, ואיפה איפה את נמצאת בסקאלה שמה, ואיפה זה היה אצלך?
וואי, זה, קודם כל אני חייבת להגיד, זה מאוד משתנה.
נכון.
מיום ליום.
נכון.
יש ימים שאני, Oh my God, אני משקרת, זכרת, אני לא יודעת מה אני עושה. יש ימים שאני סופר בטוחה בעצמי, אני אומרת, בונה, אני תותחית, כאילו, ואני הכי טובה בעבודה שלי. אבל אני חייבת להגיד שמעולם לא הייתה לי הפרדה בין הפרסונה, זאת אני. כאילו, אני, זה תמיד הייתי אני. אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה להביא משהו אחר לרשתות. תמיד, תמיד הייתי נורא אני, וגם אנשים שפוגשים אותי אומרים לי, וואי, את כל כך כמו שאת באינסטגרם, ואני מבחינתי זה היה לי ברור, לא ניסיתי להביא משהו אחר. אז לא הייתה לי האופציה לגדל פה איזה אייקון, שיישב לי פה ויגיד לי, את וואו, את אש. כאילו תמיד, תמיד הייתי, אני באה מבית מאוד כאילו, כזה עם צניעות וזה, אבל גם יודעת להגיד עליי דברים טובים, אני יודעת להגיד שאני טובה.
היום.
היום, היום, כן, זה לקח לי זמן, אבל אני חייבת להגיד שגם בגלל שברשתות מקבלים אישור מיידי, וזה גם מה שקצת מפחיד ברשתות, כי גם שפתאום לא מקבלים אישור, זה גם מיידי. זאת אומרת, פתאום אין לייקים, זה גם רגע מה קורה. אז המיידיות הזאת היא טריקית והיא הולכת לשני הכיוונים, אבל באמת קיבלתי כל כך הרבה אישורים על מה שאני עושה, ושאני עושה כל כך טוב לנשים, לגברים, לעולם.
איזה תגובות קיבלת?
אני זוכרת שבהתחלה זה היה עד היום, אגב, כל יום, אין יום שאני לא מקבלת איזו הודעה כזאת, וכאילו זה עצוב להגיד שכאילו התרגלתי לשמוע את זה, אבל באמת, אם, כאילו מישהי כותבת לי, בזכותך הלכתי לים.
וואו.
זה מטורף מבחינתי. כאילו בזכותך לבשתי טייץ וטופ והלכתי להליכה בטיילת. זה דבר, זה משנה את העולם של אותה אישה או כן, נערה.
כן.
אני זוכרת שזה שינה את העולם שלי, שהורדתי פעם ראשונה חולצה בטיילת, והלכתי עם טופ, וכולם הסתכלו עליי.
וואו.
זה היה מטורף. וכאילו...
לא, אני מנסה לחשוב על הסיטואציה, זה...
זהו, אתה... אני תוהה כמה אתה...
כאילו, אם רק הייתי לידך אפילו, והיינו, פתאום כולם מסתכלים עלינו, והייתי... מה זה?
מה יש להסתכל?
כן, אבל וואו, זה כל כך...
כן, אז התגובות הן כזה שינית את העולם שלי, ואני מבחינתי זה לשנות את העולם, לא את העולם, אלא את העולם הפנימי של מישהי, זה הרבה יותר חזק.
כן.
ועולם ועוד עולם ועוד עולם. בסוף יהיה פה טוב יותר, אבל...
בסוף יהיה טוב יותר. יש עוד דרך לעבור.
יש.
אני אשאל רגע, תראה, אנחנו במקרה, יש לנו המון ממשקים. אני קיבוצניק, אני מעילות ליד אילת.
היינו ישנים שם פעם.
טובה. את מקיבוץ יפעת.
כן.
והיום אני גר ליד קיבוץ יפעת. אני גר בבית שערים, שזה ממש ממש 7 דקות נסיעה, 10 דקות, לא יודע כמה,
נכון,
משהו כזה.
משהו כזה.
איך זה כאילו להיות בקיבוץ, בתור ילדה, יש לך חיים, חיות, מה, איך גדלת שם, איך, שוב, אני יודע מה זה עילות, לא יודע מה זה יפעת, אבל אני מניח שקיבוץ זה לטוב ולרע, יש בו המון טוב, המון קבלה מצד אחד. למישהו בן קיבוץ,
נכון.
למי שבא מבחוץ, על האיסטר ולהקתו, אל תעשו את זה עם ילדים, אלא אם כן, לא יודע מה אתה, למרות שהיום זה אולי טיפ-טיפה אחרת.
כן.
איך זה הלך?
קודם כל, אני הקטנה לארבעה, יש לי אח ושתי אחיות, זאת אומרת, אנחנו ארבעה ואני הכי קטנה, ותמיד הרגשתי לא שייכת. לא משנה מה, מאז שאני זוכרת את עצמי, כאילו הרגשתי את החריגות, וגם נתנו לי להרגיש אותה. הייתי ילדה שמנה, שפגשה את העולם החיצון, כיתה א', גן וזה, ותמיד היו מציקים לי, כאילו מאז שאני זוכרת את עצמי. למזלי, או בגלל שבאתי מבית עם מלא אהבה וביטחון וחום, מלא חום, הבית שלי היה בית כזה עוטף, אז היה לי איזה ביטחון פנימי, איזה עולם פנימי שהייתי יכולה להיות עם עצמי, לא הייתי צריכה שיהיו לי חברים. כן. עד היום אני יודעת להיות לבד נורא טוב. היום זה פוגש אותי באתגרים, אבל פעם, בתור ילדה, אז כאילו היו מציקים לי, והייתי, אז הייתי יודעת שאני לא מתעסקת. אני לא רוצה שיציקו לי, אז אני גם לא מתחברת, ואני לא מתעסקת, וכאילו יש לי את הפינה שלי, וזה היה... זאת הייתה ילדות מצד אחד נורא טובה בבית, זאת אומרת, היה לי נורא כיף בבית שלי, עם ההורים שלי, עם האחיות שלי, אבל בחוץ היה חתיכת ג'ונגל.
כן.
כן, היה מערב פרוע ממש.
ונגיד בנעורים, בתקופה הזאת, מה?
מה שקרה זה שבעצם בין כיתה ו' לזין עשיתי איזה דיאטה, וירדתי המון במשקל, ובכיתה הזין נהייתי כזה מקובלת.
וואלה.
ביום אחד, כאילו פשוט נהייתי מקובלת.
נהיית הפצצה של הבית ספר פתאום.
ממש, ואז כל הבנים, וכולם רצו להיות חברות שלי, וכולם רצו להיות... טטטה, היה סביבי הרבה רעש. כמובן שהשמעתי את הכל בחזרה, אני גם מספרת על זה בהרצאה שלי, על מה קורה שם במעגל הדיאטות, שנכנסתי אליו בגיל מאוד מאוד צעיר. אבל אני זוכרת שהיה לי איזה שלב שאמרתי, אוקיי, ככה עושים חברים. אז זה כבר לא משנה כמה אני שוקלת, יש לי את הביטחון להיות המקובלת.
אוקיי.
ומאז הייתי המקובלת, בכל מקום שהגעתי אליו, בכיתה י' עברתי ללמוד באפולה.
גם שכבר
חזרתי להיות שמנה. התגבשת לי איזה אישיות ואיזה ביטחון שהצלחתי להחזיק, ותפסתי את המקום של המצחיקה, הזורמת. הקלילה, זאת שאני לא רוצה לשחק אותה.
זהו, הטייפקאסט של הזה, זה בדיוק.
זה מה שהפכתי להיות, כי הרגשתי שככה, קודם כל, אני לא אתן לאנשים משהו רע להגיד עליי. אני אהיה הכי טובה, אני אהיה מגניבה ומצחיקה וחברה של כולם, וכאילו לא יוכלו להגיד עליי משהו רע. אני אצחק גם על עצמי על זה שאני אשמנה, כדי שלא יצחקו עליי. זאת אומרת, הרגשתי שככה אני יכולה לשרוד את כל התקופה הזאת. וכך היה, כאילו, לא משנה באיזה משקל הייתי, כבר היה לי מין את הביטחון הזה באישיות שלי. ידעתי שיש לי אישיות, כאילו טוב, זה לא צנוע להגיד על עצמי, אבל אני אגיד, ידעתי שאני יודעת לכבוש כזה אנשים, שאני יודעת לעשות שירצו להיות סביבי.
כן.
וכך התנהלתי בעולם, עם הדבר הזה.
וכמה זה, אני ממש יכול להתחבר לזה, כי אני חושב שאני מאוד כזה, גם כן. אני הייתי, אמנם לא היה לי את אותם בעיות כמו אצלך, אבל כן, ניסיתי להיות המצחיקן, והייתי המגני והמצחיק, והיום בדיעבד, אני לא בטוח שזה מה שהייתי צריך לעשות. זאת אומרת, כאילו זה היה ממקום של להיות מקובל באמת, ויכול להיות שאם הייתי יותר מחובר לעצמי, ומתנהג יותר ברגוע לפעמים, ולא זה שהולך ועושה את השטויות שיעיפו אותו, כדי שיגידו שהוא זה שלא מפחד מהמורים, נגיד, או משהו כזה, אז אולי אני יותר טוב קצת עם עצמי.
אני חושבת שזה מקום הישרדותי. אני לא חושבת שלא הייתי, שוב, חיבור עצמי, זה משהו שלומדים בעיניי בגיל הרבה יותר מאוחר, אבל אני ממש מרגישה שזה, בדיעבד אפרופו, אם אני מסתכלת, שזאת הייתה ההישרדות שלי. שכאילו אם לא הייתי תופסת את המקום הזה, היו מכסחים אותי, כי כיסחו אותי.
וואו.
עד כיתה ו', ממש, כאילו הדברים הכי חרמות והצקות ו...
וואו.
וכן, וכאילו, מה שהרגשתי שאני לא שמורה, ופשוט הייתי כנראה חכמה גם אז, וסיגלתי לעצמי מישהי שאף אחד לא יוכל להתעסק איתה, כי כזאת מגניבה וכזאת חמודה, וכאילו, למה שהתעסקו איתי?
ואז עברת ללמוד באפולה?
ואז עברתי ללמוד באפולה.
איך זה היה?
זה היה מטורף. כי קודם כל לצאת מהקיבוץ ללמוד באפולה...
אני למדתי שנה באילת.
מה תלמדים, ארסים?
אז זהו, אני למדתי שנה באילת... בכיתה זין, אז אני מאוד מבין מה את...
הקיבוץ היה בשוק. כאילו, הבת של צביקה לוי הולכת ללמוד באפולה? מה זה?
אוקיי, ואיך זה היה? זה היה טוב?
זה היה מדהים, כי בכללי יש לי... הכל, אני מרגישה שזה פתח לי פתח להבין שכשאני רוצה משהו, אני הולכת איתו, וכשהאינטואיציה שלי אומרת לי שזה נכון, זה נכון, ולמדתי את זה בגיל 16, זה מטורף, כאילו, עברתי לשם, הגעתי שמנה, זאת אומרת, הגעתי שמנה ללימודים,
כן.
והגעתי הזאת מהקיבוץ, וישר, אני זוכרת, בשיעור הראשון כבר עשיתי צחוקים באמצע השיעור, הפרעתי למורה, וכולם עפו עליי, וככה עשיתי את החברים שלי, ככה ישר נהייתה סביבי איזה חבורה ביום הראשון של הבית ספר, הלכנו אחרי זה לקפיטריה ביחד וזה, וכאילו כבר ממש נכנסתי בטוב, והרגשתי הקלה, כי הרגשתי שאני כאילו הצלחתי להביא את הפרסונה הזאת שרציתי להביא, והיא מייצרת לי חברים, וזה היה מדהים ללמוד באפולה. באמת, יש לי שם חברים שלי עד היום. לעומת חברים שלי מהקיבוץ, אנחנו חברים, אבל אנחנו לא בקשר כל כך. והאפולאים הם, אנחנו ממש חבורה כזאת ש...
קטע.
ששרדה.
אז אני, כאילו, אני כל כך רואה את החיים שלי במקביל, כי בגלל שגם אצלנו בקיבוץ, אני כבר לא חבר של כל החבר'ה שם. אני מגיע אחת להם, מדברים קצת, חטא, איך פה, איך שם, אבל...
כן, זה כאילו אנשים שנשארו בקיבוץ ואנשים שיצאו מהקיבוץ זה כאילו מיינדסט אחר לחלוטין.
למרות שאצלנו רובם באמת עזבו את הקיבוץ, אבל אחותי שמה ואח שלי, קיצור, יש שמה...
יש שם.
טוב, אבל זה לפרק אחר.
פרק על הקיבוצניקים, צריך לעשות.
קשרים משפחתיים בתוך הקיבוץ. ותגידי איך זה היה לעבור לתל אביב פתאום?
מדהים, זה כל מה שרציתי. אני מגיל, אני חושבת לא יודעת מה, 9-10, שידעתי מה זה אומר תל אביב, ידעתי שאני רוצה לגור בתל אביב.
איזה עיר זאת, אה?
מטורף. זה...
לגמרי, אני היום לא יכול להיות בה. זהו, אני... עיר מעולה, האמת, עיר באמת, אני חושב שהיא אחת מהכי טובות בעולם, לפי דעתי.
עיר מדהימה.
זה הכל מרחק הליכה.
נכון.
ים, בילויים, אוכל, הכל, אנשים.
יש הכל, אבל אין ספק שנהיה קצת קשה עכשיו.
גם הכסף, גם המחנק, הכל כבר נהיה צפוף.
כל שיפוצים.
הכל שיפוצים.
שמעיריית תל אביב לא יבוא אליי. אבל המעבר לתל אביב זה היה הדבר הכי טבעי. גם ידעתי שאני רוצה להיות שחקנית, ידעתי שאני רוצה ללמוד משחק. כאילו, בכלל לא הייתה שאלה, זה היה ברור שאני עוברת לתל אביב. כאילו, עשיתי את הטיול שלי אחרי הצבא.
איפה?
דרום מרכז אמריקה, טיילתי כמעט 9 חודשים, עשיתי טיול. יש לנו הרבה,
המון,
אתה רואה?
המון המון קווים משתפים.
עברתי לתל אביב ישר, כאילו בגיל 21, שם מכינה למשחק, כאילו ישר כזה עשיתי את הדברים, לא היו לי התלבטויות נורא, ידעתי מה אני רוצה. הדרך לא הלכה כמו שחשבתי שהיא תלך, אבל ידעתי מה אני רוצה, אז המעבר לתל אביב היה לי די טבעי גם... הייתי מאוד עטופה, כאילו ישר, היו לי שם כבר חברים, והמשפחה שלי כל הזמן הייתה, זאת אומרת, ההתחלה הייתה די...
קיבוץ קטן, תל אביב.
כן.
כאילו, יש לך, אם יש לך חברים וזה, יש לך את החבורה שלך, ממש. זה צריך להיות קיבוץ.
כן.
מגניב לאללה נשמע לי. והאמת שלי, יש איזה חלום, לא יודע אם חלום, אבל איזה פנטזיה כזאת, ללמוד משחק.
וואלה.
של הכיף. של לראות מה יש בתוך הדבר הזה, כאילו שאתה יכול לייצר מעצמך,
וגם
שלומדים עמידה מול קהל, אז אחד הדברים שעושים זה לפעמים איזה תרגיל, שאתה בכוונה מקצין כל דבר, אחרי זה אתה מוריד ומנמיך ונהיה מאוד מינימליסטי, ואז אתה מוצא איפשהו את האמצע כדי להיות שם על הבמה בנינוחות.
כן, זה לגמרי תרגיל מעולם המשחק, אז אתה כבר...
אז יש לך... יש לי נגיעה. אז בואי נדבר באמת באופן טבעי על עולם הבמה. מה, איך את עם הבמה, איך, האם זה היה לך קל? לי נראה שאת חיית קריזמה מהלכת, שזה נורא טבעי לך מצד אחד. מצד שני, זה בטח נורא מפחיד. עכשיו את, בואו רגע נשים בפריים, חבר'ה, מתי יש לך?
ב-14 לתשיעי.
יש לך הרצאה, זו הרצאה ראשונה גדולה או הרצאה מה?
כן, זאת ההרצאה הראשונה שהזכרתי ממש אולם.
אולם איפה? בוא נגיד.
בבית ציוני אמריקה.
במקה של, אחת המקות של הרצאות.
כן, בבית ציוני אמריקה.
את העולם הגדול?
לא, את האמצע. את האמצע, כן, לאט לאט. אבל כן, הבמה היא בית בשבילי, כאילו עם כמה קלישאתי שזה נשמע. ומצד שני, גם יש בה מורכבויות, היא מאוד חשופה, היא מאוד גם סטריאוטיפית, אפרופו תיאטרון וכאלה. אני חושבת שלא סתם, שנייה פסיכולוגיה בגרוש, לא סתם הלכתי וכתבתי לעצמי הרצאה, כשלא היה לי מקום לשחק בו. זה ממש מופע ההרצאה שלי. כאילו, אני שחקנית, אני לא יכולה להוציא את זה ממני. Mm-hmm. לא יכולה לעשות הרצאה דידקטית כזאת.
שזה מגניב.
ההרצאה שלי ממש, אני מרגישה שאני מופיעה. זאת אומרת, ייצרתי לעצמי במה. שהייתה לי מאוד חסרה, אגב, בשנתיים האחרונות, ואני מרגישה שם שאני יוצאת הכי טוב.
אז אני רוצה רגע לתת פה איזשהו פריים, גם למי שמקשיב וצופה וגם לך.
כן.
על עולם ההרצאות. עולם ההרצאות, אם אני עכשיו עושה הרצאה ולוקח 4,000 שקלים, 3,000 או 5,000, אם אני קורא לזה הופעה, חברים, שימו לב, אתה יכול לקחת 12,000 או 15,000 או 8,000, בגלל שזה הופעה. אז וואו, הנה, אני זורק לך פה, הנה אני זורק לך פה טיפ, כי זה לא הרצאה רגילה. הרצאה רגילה זה אתה בא, כמו שאמרת, יש לך איזה מבנה, יש לך איזה משהו דידקטי כזה, ברגע שזה הופעה, אתה חווה שם דברים אחרים, יש שם מנעד מאוד מאוד גדול, ולכן הכסף גם יכול להיות בהתאם.
אשכרה, יופי, טוב לדעת, כזה רצה לשנות את זה.
שלחי אותם אליי, אם הם יבואו בטענות, אני אגיד להם את זה, אני אסביר להם את זה.
סגור, סגור, מעניין.
אז מה זה ההופעה הזאת, ואיך היא נולדה, ומה... איך, כאילו, תספרי קצת.
זה נולד מתוך הרצון להוציא את הדבר הזה מהאינסטגרם. זאת אומרת, הרגשתי שאני לא יכולה להישאר רק בתוך המסך הזה. הרגשתי שאני חייבת לצאת החוצה, והרגשתי שגם יש לזה איזה ביקוש. זאת אומרת, רוצים ממני עוד. ואני כל שנה ביום כיפור עושה לי רשימת מטרות לשנה החדשה. יש לי איזה מנהג כזה, דווקא ביום כיפור, שהכל בשקט. ורשמתי רשימה, ומספר 10 ברשימה הייתה לכתוב הרצאה. זה ישב לי על המקרר, לא עשיתי עם זה כלום.
היית מצלצלת אליי בפעם השנייה.
אתה רואה? לא הכרנו. ולאט לאט זה, אמרתי, השנה הולכת להיגמר. מה קורה עם המטרה הזאת? אני צריכה לעשות אותה. והחלטתי שאני רוצה לספר את הסיפור שלי. פשוט את הסיפור שלי, מהרגע שאני זוכרת את המקום הזה שהרגשתי שאני שמנה, בכיתה א', ועד היום. ולא סתם להרצאה קוראים תופסת מקום, כי הרגשתי שהמהלך שלי בחיים היה מילדה, נערה, אישה שממש מפחדת מהמקום שהיא תופסת, ומנסה לצמצם את עצמה מאוד. וואו. הפכתי את זה כזאת שתופסת מקום, וגם מקום לא רק פיזית, אלא רגשית, מנטלית, חלומות, רצונות. זאת אומרת, לתפוס מקום אצלי הוא ממש היה מהלך, אחד המהלכים הראשיים של החיים שלי. רציתי להביא את זה. אז כן, זה רץ כבר שנה וקצת, ההרצאה שלי.
אז כמה הופעות כאלה עשית, הרצאות?
אני חושבת 15.
וואו.
כן.
יפה.
כן.
אז איך זה היה עד עכשיו, כאילו באיזה פריים? זאת אומרת, עכשיו את לקחת אולם.
נכון, לא, מה שקרה זה שחלק מזמינים, כזה פרטי, ערבי נשים, זה, הייתי בטכניון עכשיו, זה היה נראה נחמד, כאילו כאלה הזמנות כאלה, ויש שאני פותחת מכירת כרטיסים. פשוט עד עכשיו זה היה במקום קטן של 50 אנשים. ואז החלטתי שאני רוצה לגדול.
כמה מקומות יש שם?
112.
112, וואו, אוקיי.
כן, אז כן.
חבר'ה נותנו עוד 4 כרטיסים אחרונים סתם.
משהו כזה, יש עוד איזה 20 כרטיסים.
באמת? זהו? וואו, איזה יופי.
כן, טפו טפו.
טפו טפו.
שיהיה מלא, אני רוצה שיהיה מלא.
אוקיי, ומה, איך את חווה את הבמה? איך זה בשבילך? איך זה היה פעם ראשונה?
וואו, זה היה מטורף. קודם כל נורא התרגשתי, okay. ההרצאה שלי מאוד חשופה, זאת אומרת היא אישית, היא הסיפור שלי, והכנסתי שם את כל הג'וס, כאילו את הסיפורים הכי משמעותיים, את הנקודות האלה שהבנתי משהו, זאת אומרת לא סתם מספרת את הסיפור שלי, אני מספרת סיפורים שהובילו, דבר הוביל, זאת אומרת כל פעם יש לי איזו הבנה, איזו תובנה, ואני עוברת מתובנה לתובנה כאילו בחיים שלי, ו... ההרצאה הראשונה ממש בכיתי, יש איזה שלב שאני מדברת על איזשהו בחור, וזה השלב הכי חשוף בהרצאה, הכי חשוף, וממש אני
זוכרת. אתה יכול להביא אותו פעם אחת להרצאה,
הוא רצה.
יעמוד שם וזה.
הוא רצה ואני ביטלתי לו את הכרטיס.
די.
כן.
וואו.
כן, אני לא הייתי מסוגלת להתמודד עם זה. היום אולי לא אכפתי שהוא יבוא, אבל זה היה קצת קשה בהתחלה, כי זה היה נורא קרוב לפרידה וזה. אבל ההרצאה הראשונה הייתה כאילו, לא חוויתי חרדה כזאת בחיים, באף הצגה שהיו גם אולמות של 300 ו-500, לא חוויתי חרדה כזאת מימיי, כי פתאום משחקנית שרגילה שיש לה מלבישה, תאורה, סאונד, טקסט, פתאום זה הכל עליי. אמרתי, אומי גאד, מה עשיתי לעצמי? זה הכל עליי. אם זה לא טוב, אין את מי להאשים, אין במאי להאשים, זה אני. והתגובות, אני זוכרת ממש, אני זוכרת שסיימתי את ההרצאה, והיה לי איזה זיק של מין, אני בייעוד שלי, אני בדיוק איפה שאני צריכה להיות. וזה היה הרגשה מטורפת, מטורפת. ואז היה לי ברור שאני פותחת עוד הרצאה.
אגב, איך עלית על השם הזה, תופס את מקום? מי הכוכב על שהביא את הסלוגן הזה? כי זה מדהים.
זה מדהים, זה מטורף. יש לי חבר מאוד טוב. יש לי חבר טוב שהתייעצתי איתו. ואמרנו כל מיני, לתפוס מקום, ילדה שמנה, שמנה ילדה. היו שם כל מיני רעיונות. ואני זוכרת שמשהו עם מקום ותופסת, ככה התברברנו עם זה וזה, ואז הוא פתאום אמר, נראה לי שתופסת מקום. ואז אני כזה כתבתי את זה, תופסת מקום, וזה היה כזה, זה היה זה.
וואו, יש לי צמרמורת עכשיו, באמת.
זה היה זה, וזה באמת שם
מעולה. אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני פשוט חושב, הרי מה זה הסיפור האישי שלנו, של כל אחד? זה בסוף בא בן אדם, או בא איזה בחורה נגיד במקרה שלך להרצאה, והיא דרך הסיפור שלך מסתכלת על הסיפור שלה.
ברור.
והיא מקבלת את התובנות שלה ומקבלת המון הקבלות והמון תובנות והמון נפילות הסימונים דרך הדבר הזה. אני חושב שתופסת מקום זה אחד הדברים הכי חשובים עבור אנשים. אני, השם של הפודקאסט הזה נקרא עוברים לקדמת הבמה, ומה שאני מנסה לעשות זה לעזור לאנשים להוציא את מה שיש להם פה ופה החוצה ולקדמת הבמה פאקינג, סליחה לביטוי, לתפוס מקום קצת יותר בעולם הזה.
כן.
וברגע שאנשים יעשו את זה יותר, אני חושב שיהיה להם, קודם כל הם יחוו הצלחה אישית יותר גבוהה והגשמה, וגם, תדעת, מי שבעולם העסקי, אז גם ירוויח מזה כסף אחרי זה, ויהיה לזה תוצרים, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד מחבר. זה העניין. וזה המקום שבעיניי, זאת הגאונות של השם, מלבד שזה כמובן הולם את הפרסונה שאת, הבן אדם שאת, וזה שפו על השם הזה.
איזה כיף, תודה.
ממש, ממש, חושב שזה ממש חשוב לאנשים. אז יצאת מההרצאה הזאת, ומה, אחרי זה היה לך נפילת מתח של יומיים כזאת?
אני הרגשתי כמו בהנגאובר. כאילו זה היה ממש כאילו שתיתי כל הלילה. אני קמתי ואני לא הבנתי מה קרה לי. קודם כל, האינסטגרם שלי התפוצץ, וכאילו, זה היה מטורף, זה היה הרגשה של כאילו, אני לא מאמינה שעשיתי את זה. וגם אני זוכרת שישר פתחתי כרטיסים בתשלום.
וואו.
כאילו, בלי לחכות, בלי לעשות פיילוט.
אומץ, יפה.
אומץ, ואנשים קנו, העוקבות שלי, בעיקר אנשים מהאינסטגרם, זה עד היום, זה הקהל שמגיע.
ואת כאילו פותחת זה באינסטגרם, שמה, כן, שולחת, ואנשים
כן, שמה לינק וזה. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת לפתוח עוד הרצאה, אנשים רוצים. יאללה, אני אפתח הרצאה שנייה. ומפה לשם, זה גדל וגדל, וכזה פתאום ממקום של 30 מקומות, עברתי למקום של 50 מקומות. עכשיו אני עוברת למקום של 112 מקומות. וזה גם לתפוס מקום. אני מרגישה שאני כל הזמן רוצה, אני לא תמיד מצליחה, אבל אני רוצה להיות בהלימה עם מה שאני אומרת. וזה עבודה, אני נמצאת בעבודה כל הזמן, ובאינסטגרם שלי גם אני מספרת על התהליכים שאני עוברת, אני לא אוהבת להביא מושלמות, אני גם לא חושבת שיש תהליך שהוא הגיע לסיום וזהו, אני סיימתי את העבודה שלי.
ברור.
אני חושב שאין דבר כזה, ובאמת גם אני מתעמתת עם לתפוס מקום בהרבה מקומות בחיים שלי, אז אני מנסה כאילו באמת להביא את זה גם בעסקי, כמו שאמרת, גם באישי שלי, שלפעמים זה אפילו קצת יותר קשה.
תגידי, באינסטגרם את מעלה מה שיוצא, מה שבא, או שיש לך היום כבר, את אחרי אי-אילו כמות פוסטים נקרא לזה, אז כבר יש לך מחשבות, מה מחר, מה מחתיים, או שזה זורם, כי ליצור תוכן, דבר מורכב לאורך זמן, זה לא
נכון.
אוקיי, חצי שנה ראשונה אתה מוציא מה שיש בפנים, סבבה, עכשיו כן. אתה צריך להמציא.
נכון. זה לפעמים ככה ולפעמים ככה. אני בדרך כלל יודעת, לא שאני מכינה לי איזה גאנט כזה מראש, אבל אני יודעת על מה אני רוצה לדבר. פחות או יותר כל שבוע. ואז אני יודעת שאם אני צריכה, יש עוד 10 ימים הרצאה, אז אני יודעת שאני יותר מתמקדת עכשיו בזה. אני יודעת שאם יש לי קמפיין, אז אני יודעת מה אמור לעלות לי בקמפיין, איזה פוסט, איזה סטורי. זאת אומרת, דברים מצטלמים מראש. אני יודעת ולא יודעת, כאילו אני אוהבת גם לשמור על הרלוונטיות.
כן.
כאילו אם קרה עכשיו משהו ואני רוצה לדבר עליו, אז אני מדברת עליו. וגם יצאתי מהתחושה הזאת שאני רוצה שהכל ייראה מושלם. הפיד שלי מבולגן, זה לא משנה לי איך הוא נראה. כאילו התוכן זה מה שחשוב בתכלס.
כן.
זה גם משחרר כזה להבין את זה.
מגניב להלאה.
כן.
תגידי, אז איך היום אתם דיאטות? בואו נדבר רגע על הנושא הזה. כי זה, היום יש עידן של דיאטה ללא דיאטה, היום זה נורא חזק, כאילו בוא אליי, תמשיך לאכול מתוקים, ועדיין תרד במשקל, או שתגיע למשקל, לא יודע אפילו אם אומרים תרד במשקל, אבל תגיע למשקל שאתה רוצה להיות, לא יודע.
אוקיי.
Okay, איך זה העולם הזה בכלל?
אז נעשה סדר רגע.
כן. אני שוב לשמחתי, אני לא קיבלתי את הגנים כדי להבין.
להיות רזה זה כיף, זה אחלה, זה מהמם. כאילו, זה לא שזה, זה, אבל
יש לזה לפה, יש לזה לשם.
אבל כאילו, אני לא עושה דיאטות, נתחיל מזה, בשנתיים, 3 האחרונות, אני לא עושה דיאטות, עשיתי דיאטות כל החיים שלי, אני ממליצה, אפרופו, האם זה בסדר להמליץ, אני ממליצה להקשיב לאיילת קלטר, שמתארחת בפודקאסט של יהודית קאץ, היא מדברת על עולם הדיאטות באופן מאוד 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 ברור וחד משמעי, ואני לא עושה היום דיאטות כי זה עשה לי הרבה מאוד נזק. כי אני מחלימה מהפרעת אכילה, ולמתמודדות עם הפרעת אכילה או איזושהי מערכת יחסים מורכבת עם אוכל, דיאטה זה נזק מטורף, כאילו ההימנעות היא נזק. אז היום אני לא עושה שום דיאטה, אבל אני כן מטופלת, כאילו בגלל ההפרעת אכילה שלי, אז אני מטופלת אצל מישהי שמתמחה בהפרעות אכילה, וזה באמת, המקום הזה של נון דיאט, ואפשר לאכול הכל, הוא מאוד מאוד מורכב, הוא הרבה יותר מורכב מלהיות בדיאטה, כי הוא דורש שזה הקשבה שאנחנו באנושות קצת איבדנו, את הרעב והסובע שלנו, את מה הגוף רוצה באמת.
אנחנו יותר מקשיבים לפה, מאשר לבטן ול...
לא, צריך רק לאכול 2 פרוסות לחם, ואם אני צריכה עוד 1, מה זה אומר עליי? אולי יש לי יותר תיאבון. זאת אומרת, אני מרגישה שהמקום הזה של דיאטות, וזה מקצוע שיש בו המון, המון, המון חרטטנים. צריך מאוד מאוד להיזהר למי ללכת, ואם מישהו צריך המלצה שידבר איתי, אבל זה מי שמוכר, בואו תרדו במשקל ותאכלו הכל, צריך להבין שהמטרה היא לא באמת לרדת במשקל. המטרה היא להרגיש טוב, לפחות שלי, אני אדבר רק על עצמי. המטרה שלי היא להרגיש טוב ולהיות בשלום עם אוכל, ושהאוכל לא ינהל אותי, כי כמישהי שמגיל 7 שלחו אותה לעשות דיאטה, הייתי מנוהלת על ידי האוכל.
יאו, אני רק מנסה לדמיין את זה.
זה רק להתנהל מאיזה דיאטה לאיזה דיאטה לאיזה דיאטה, כאילו, אתה מאבד כל תחושה, תחושת בטן.
אני גם מנסה לחשוב על כל הדברים הפסיכולוגיים שזה עושה לבן אדם מגיל כזה צעיר, שמתחיל לדבר איתו על אוכל. אני לא אשכח שפעם הייתי אצל דוד שלי, בגיל איזה 8, לא יודע, 9, והוא צעק על הבן שלו, שהוא היה בגיל שלי, לגמור הכל מהצלחת. ואני יושב שם, אני לבד בסיטואציה, ההורים שלי לא בסביבה, ואני אוכל קציצה שהיא לא טעימה לי, ואני אומר, איך אני מעלים את הקציצה הזאת עכשיו, בלי שידעו שאני לא אכל, כאילו, ובסוף זרקתי איזה חצי, ואני לא שוכח את זה. אז היום, יש לי על זה שיחות גם עם אשתי לפעמים, כשאומרים לילדים לגמור או זה, אני אומר, חבר'ה, אין דבר כזה. כל אחד יאכל מה שבא לו, מקסימום ילך לישון טיפ-טיפה, הכל בסדר, יקום מחר, יאכל יותר, יהיה בסדר. אבל הקטע הזה של סריטות...
כן, זה מדהים איך אתה זוכר את זה, כאילו...
כי זה סריטה.
כן, כן.
זה וואחד סריטה.
אני ממש מבינה אותך, ואני גם מעבר ללגמור מהצלחת, אני חושבת שהערות שאנחנו מקבלים על אוכל, הן הערות שממש נשארות על אוכל ועל המראה שלנו. זה הערות שנורא נורא נשארות, וזה לא משנה באיזה גיל אגב, ואני חושבת שאנשים כל כך מפחדים להיות שמנים, כל כך מפחדים מלהיות שמנים, שכשהם רואים שמן אוכל, זה מפחיד אותם. זה לא נוח להם. אני יודעת שכשאני מחליטה לאכול גלידה בציבור, אני יודעת שיסתכלו עליי ויגידו, מה, היא לא בדיאטה?
וואו. אני...
עכשיו גם אני חוטה בזה.
חבר'ה, אני מוריד את הראש, כי אני חושב על פעמים שאני הרגשתי.
ברור שהרגשת, ברור האלה. אבל גם אני, תקשיב, אנחנו שמנופובים, זה טבוע בנו. זה לא משהו שאנחנו נשלוט פה בכלל. גם אני, רואים אותי עושה ספורט ואומרים לעצמם כל הכבוד. לא יראו אותך רץ בטיילת ויגידו, וואי, איך הוא רץ, כאילו. וזה בסדר שאנחנו חושבים ככה, לימדו אותנו את זה, זה בכלל לא אשמתנו.
זה מתסכל.
זה מתסכל, ובגלל זה אני אומרת את המילה שמנה, ובגלל זה אני אוכלת באינסטגרם, ובגלל זה רואים אותי, ובגלל זה אני כאילו, אני לא אוהבת כל כך את המילה לנרמל, כי קצת שחקו אותה, אבל כן, אני חושבת שכולנו מגיע לנו ליהנות מהאוכל, ולכולנו מגיע לנוע בבגדי ספורט, איך שאנחנו רוצים, וכאילו... וזה מפחיד, כי יש הרבה מבטים, והרבה קולות, והרבה זה, וצריך להיות כאילו עם איזה סנטר, זה קשה. אבל כן.
הסנטר הזה, זה הדבר.
כן.
תגידי, מה עולם הדייטינג, איך זה עובד?
וואי, זה לא עובד טוב.
טוב, עכשיו את גם להיית מפורסמת לאט לאט, אז זה גם בכלל, זה שם אותך איזשהו דמות... שם למעלה, זה גם מפחיד אנשים, העוצמה הזאת.
כן, אבל אתה יודע מה אני אומרת לעצמי, מי שלא יכול להתמודד איתי, לא יכול להיות איתי, כאילו, anyway. אני לא כל כך מפחידה, באמת. אתה רואה.
אני רואה, בחורה שנורא כיף להיות ליד, זה בטוח.
איזה כיף. אז כן, אז עולם הדייטינג הוא באמת הנקודה הכי קשה אצלי, והכי חשופה והכי כואבת.
אני אשאל אותך שאלה כזאת, האם את... מורידה גברים ואומרת לא לא זה לא הוא רזה מדי הוא בגלל שהוא רזה מדי שזה גם
לא, את האמת שהאקסים שלי היו מהאנשים הרזים רזים רזים האלה
וואלה.
כן
אוקיי.
אני מתחברת
או שהוא שמן מדי זה גם אופציה
גם לא קרה לי
אוקיי. לא הוא שמן אני לא לוקחת אותו
אין לי את זה כאילו בכנות שלי באמת אין לי את זה אני מתחברת לקריזמה
אוקיי.
לקריזמה לחיבור זאת אומרת באמת, היו לי אקסים מכל המגוון, כאילו אין לי...
עוד מעט קבע את המיקרופון ואז נשאל את השאלות.
אבל אני... יש, שוב, אני לא... זה שאני שמנה, זה לא אמור... אני לא אמורה להימשך לכולם, כאילו, כן? אני נמשכת למי שאני נמשכת. אני מרגישה שבאמת שאני מנסה להבין מה הטעם שלי, אז יש לי איזה טעם, אבל... ברמת המבנה גוף זה דווקא פחות קיים.
אוקיי.
כאילו, אני צריכה שהבן אדם יהיה קריזמטי, ושיהיה לי איתו חיבור, ושהוא ייתן לי פייט.
והיום בעולם הזה של האינסטנט, זה נורא קשה גם להגיע לרמה כזאת כל... של... כאילו, הכל זה...
בכלל להגיע לדייט, אתה יודע מה זה להגיע לצאת לדייט? זה מלחמת עולם.
וואו.
כאילו, קודם כל אפליקציות זה נורא...
בכלל לא רוצה לחשוב על זה אפילו.
זה קשה.
כאילו, אני לא שם, לשמחתי.
השופטים לפי תמונה הזה, כאילו, מה, אני נמצאת, אני כל כך נישתית שם, כאילו, זה בסדר שלא כולם אוהבים שמנות, אבל זה כבר מקצץ לי את האחוזים באיזה, לא יודעת מה, יותר מחצי לפי דעתי, ואז מי שמחליק לימינה לפעמים רוצה רק סקס, ועד שמישהו בכלל רוצה לצאת לדייט, זה קשוח. ואני לא יכולה גם, שוב, זה לא רק, זה גם אצלי. גם אני מחזיקה איזה מקום שאומר, מה, הוא באמת ירצה? הוא באמת ירצה לצאת איתי לדייט? אולי הוא מתבייש לשבת איתי בחוץ? בגלל שחוויתי מקרים כאלה שהתביישו להוציא אותי החוצה, התחלתי להאמין בזה.
וואו.
ועכשיו העבודה הכי הכי קשה שאני עושה בשנים האחרונות, זה לשבור את האמונה הזאת ולהבין שכאילו... שכאילו מי שהוא יזכה הבחור הזה. אבל זה עולם קשה, גם כך הוא קשה. ואני זוכרת שכל השנים חשבתי שזה בגלל שאני שמנה, אבל את האמת שגם החברות הכי רזות שלי לא נכנסות היום לזוגיות. אז אני מתחילה לחשוב שזה לא על זה, וגם אני יודעת שיש דברים עם עצמי שאני חייבת לפתור. כל מיני מחסומים וכזה אמונות ו... כן.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב באינסטגרם, לראות את ההתפתחות.
את ההתפתחות.
באמת, זה סופר סופר מעניין, כי זה באמת עולם פסיכולוגי עזייתי, שהחברה המובילה, אני, בלי מחשבה לאן אנחנו רוצים להגיע, אלא פשוט האנושות זורמת, ואני לא יודע לאן נגיע בעניין הזה, אבל נתעדכן מדי פעם. תגידי, מה החזון? לאן אנחנו הולכים?
אני הייתי רוצה שהמותג הזה תופס את מקום.
אנחנו, זה כבר אנחנו, כן? לאן אנחנו?
אנחנו, שותף שלי. אני רוצה שהתופס את מקום הזה יהיה מותג שיש לו המון מוצרים, שהמוצרים האלה הם מוצרים של העצמה וכוח ועסקי ולא אגיד נפשי כי אני לא מטפלת, אבל רוחני, מהרצאות וסדנאות ועד החולצה שהוצאתי, ואני רוצה עוד להוציא עוד מלא דברים, ואני החלום שלי שזה יהיה כזה משהו שכולם ישמעו עליו, שכל ילדה וכל נערה וכל נער ידעו מה זה לתפוס מקום בעולם. וכן, זה החזון.
נשמע מדהים, חייב להודות. תגידי, מי השפיע עלייך בחיים שלך, בן אדם אחד, או ספר, או סרט, או משהו אחד שככה את זוכרת, וואו, זה היה איזה רגע מכונן, או מישהו מכונן, או משהו מכונן כזה.
אני אגיד משהו בנאלי, אבל אמא שלי...
לא, מעולה.
אמא שלי... היא הדבר הכי חזק שכאילו ראיתי בחיים שלי, עברה הכל, באמת הכל, ואבא שלי נפטר לפני 3 שנים מ-ALS, מניוון שרירים,
וואו.
מחלה מחרידה.
וואו.
ואני...
גם חתיכת דבר.
חתיכת דבר.
כי אתה רואה את זה מדרדר.
כן, כן, זאת פשוט מחלה נוראית.
וואו.
ואמא שלי הייתה שם... כמו לביאה, כאילו אני בחיים שלי לא ראיתי אותה ככה, וראיתי אותה בסיטואציות קשות, ואני זוכרת שכאילו אמרתי עצמי, וואו, זה מטורף מה שהיא עושה האישה הזאת, זה פשוט מטורף, אני מעריצה אותה, כל הזמן שאני גם נתקלת באיזה קושי, הקול שלה פה, ואמא שלי תמיד אומרת, לא להיות במאבק, לא להיות במאבק, אם יש רגש, לתת לו להיות, אם יש תחושה, לתת לה להיות, אם יש בלבול, לתת לבלבול להיות, בסוף יש תשובה, כאילו אמא שלי מאוד,
וואו.
יש לה תשובות להכל כזה.
תודעה גבוהה.
תודעה גבוהה מאוד, ואני פשוט מעריצה אותה על זה, כי עברה דברים מאוד מורכבים, ואנחנו כמשפחה, והיא תמיד הייתה נורא, אני לא אגיד חזקה, אבל היא הייתה תמיד בנוכחות, היא תמיד ידעה מה להגיד, ותמיד ידעה מה לעשות, ותמיד ידעה כאילו, והיא ההשראה שלי.
מדהים, באמת. זה כיף. תגידי, אדם חי או מת שהיית רוצה לשבת איתו לארוחת בוקר, כוס קפה, ארוחת ערב?
נראה לי אבא שלי.
אבא שלך.
כן, וואי, הייתי עושה הכל, באמת הכל, כדי לשבת איתו לקפה.
וואו.
ממש.
יאללה, מרגש. וככה שאלה לסיום, משהו שהיית אומרת למעיין שלפני 15 שנה, 20 שנה, 10 שנים, לא יודע מה, איזה משפט שאם היית פוגשת אותך לפני, אילו שנים, מה הוא היה? מה היית אומרת?
הייתי אומרת לה ש... הגענו לחלק המרגש בסוף.
את רואה?
הייתי אומרת לה...
שכאלה,
נכון, ממש, אני ממש מרגישה ככה. מה הייתי אומרת לה? הייתי אומרת לה שהיא ממש ממש מיוחדת, והיא לא צריכה לחפש לשום מקום בחוץ, שהכל נמצא בתוכה, ושהיא תסמוך על עצמה.
ואז תוסיפי, וגם תאמיני לי אבל.
כן, זה לא חרט, זה באמת.
כשאנחנו ילדים, גם אם אני הייתי אומר לעצמי משפט, אז בסדר, בסדר, שמענו. אבל וואו, זה ממש יפה. תגידי איפה, אני תמיד שואל את זה בסוף, אבל אותך זה די ברור, איפה עוקבים אחרייך, איפה רואים, מה אפשר עוד, איפה רוכשים את הכרטיסים האחרונים, באמת האחרונים, וברגע שזה יעלה לשידור, אני לא יודע אם כבר יהיו, שזה יעלה ליוטיוב ולספוטיפיי וכל זה, אבל איפה רוכשים כרטיסים, איפה עוקבים אחרייך בקיצור?
אוקיי, אז לחפש This is Mayan באינסטגרם, או בטיק טוק, יש לי גם אתר, באינסטגרם שלי תמיד יש את כל הלינקים, אפשר גם למצוא אותי בפייסבוק, מעיין לוי, ואפשר תמיד לכתוב לי ולדבר איתי, יש שם לינק, כרטיסים, הכל. אני עונה לכולם, באמת? גם אם זה לוקח לי שבוע לפעמים, אני מגיעה לכל ההודעות. וכן, ושם, שם הכל קורה, ממש.
עולם יקום מקביל, חבר'ה, בקיצור. אז יש לכם שני מקומות להיות בהם בחיים, אחד זה בפודקאסט הזה, ושתיים זה אצל מעיין באינסטגרם או בטיק טוק. תשמעי, מעיין, אני קודם כל מה זה רוצה להודות לך, זה, אני כל כך שמח שבאת לפה, באמת. זה, אני חושב שהחיבור שלנו הוא באמת חיבור מיוחד, ואם יש משהו שאני רוצה להגיד לך לקראת סיום, זה שיש בך הכל. ואת יכולה לעשות מה שאת רוצה, ואת לא צריכה לחפש שום דבר בחוץ. ולמי שלא רואה את זה, כי אני לא יודע איך זה עובר במצלמות, יש לך קריזמה ויש לך עוצמה שהיא באמת יוצאת מהגבולות שלך. בעיקר דרך העיניים שלך, אני חייב להודות.
איזה כיף.
ודרך החיוך שלך. ויש לי צמרמורת עכשיו. תמשיכי לעשות טוב. וזהו, אני מקווה שהדרכים שלנו יצלבו, ושאולי נעשה גם דברים ביחד אולי.
אמן.
אז זהו, זה המון המון תודה.
תודה לך, ממש שמחתי.
וזהו, חברים יקרים, אני יודע שזה מבאס אתכם, אבל נגמר הפרק, אנחנו רוצים להשאיר טעם של עוד, ומי שרוצה עוד, שילך באמת לראות את מעיין ויעקב אחריה. אז תודה לכם שהקשבתם או צפיתם, אתם מוזמנים, אם זה בספוטיפיי לדרג אותנו, ואם זה ביוטיוב, אז כמובן לעשות סאבסקרייב כדי לראות עוד פרקים. זהו, חברים, ניפגש בפרק הבא. ביי, יוש.